פסטיבל כאן.
עם דני מוג'ה ויונתן גת.
שלום לכם, אתם איתנו שוב בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. היי דני.
היי ג'ונתן.
דני, למה יש פה פסנתר באולפן? את הפסנתר.
יונתן, אני תמיד מביא איתי את התחביב שלי לאולפן.
כלומר, התחביב שלך זה לרמוז על סרטים, זה מה שאתה מתכוון.
בהחלט, והפעם אני רוצה שנרמוז לסרט הזה.
Can you hear me?
I'm not going to call him Papa. I'm not going to call him anything.
Perhaps with time, you might come to like me.
I'd like to make a swap.
What for?
The piano.
She says it's her piano and she won't ever touch it.
The family now, we all make sacrifices and so will you.
I'd like us to make a deal. There's things I'd like to do while you play.
Lift your skirt.
כן, שמענו קטע מתוך הסרט הפסנתר, שבוים על ידי ג'יין קמפיון, משנת 1993. דני, אז למה אנחנו מדברים על הסרט הזה? מה גורם לך בעצם?
אנחנו מדברים על הסרט הזה, כי הוא סרט שאנחנו ורבים וטובים בעולם רואים בו את אחד הסרטים הטובים ביותר שנעשו, חלק רואים בו את הסרט הטוב ביותר שנעשה אי פעם. יש אנשים שחושבים שבוודאי זה סרט שבוים על ידי אישה הטוב ביותר שנעשה אי פעם. הוא התקבל בהלם, זה אירוע תרבותי חשוב בהיסטוריה של הקולנוע, בתודות הקולנוע.
רגע, אבל עם כל הסיבות האלה שלך, אתה מסוגל גם לעשות לנו תקציר, שיהיה, הייתי אומר, מולחן היטב, מתוזמר היטב, ושנהנה מאיזשהו אקורד סיום?
אני אנסה. סיפורה של אישה, עדה, מגלמת אותה הולי הנטר, זה קורה במאה ה-19, שאביה מוכר אותה לגבר שחי בניו זילנד,
שמגולם על ידי סם ניל,
והיא וביתה מותחות אל החוף בניו זילנד, הן לצאת לבלות את הלילה עם ארגזים ודברים נוספים שיש שם, היא אילמת, קשה לה להתבטא, היא מתבטאת או בשפת סימנים אנגלית, שפת הסימנים האנגלית, או בפתקים שהיא רושמת על פנקס קטן שתלוי על צווארה, או באמצעות הבת שלה שמתרגמת אותה ומסבירה אותה, ואז אוספים את כל הארגזים, מגיע למחרת הגבר הזה הלבן עם חבורה של ילידים, עוד עוזר לבן, אבל שנראה קצת כמו ילידים, ג'ורג', אותו מגלם הרווי קייטל, והם לוקחים את החפצים אל הבית שבו היא עתידה לגור, ומסתבר שאת הארגז הגדול הם משאירים שם. והיא מתעקשת שיקחו גם את הארגז הגדול, כי בארגז הגדול יש פסנתר, שהוא כל חייה. זה, ככה היא מתבטאת, ככה הרגשות שלה, עולמה הוא הפסנתר. והגבר הזה לא שולח אנשים להביא את הפסנתר הזה, והיא מוצאת עצמה תקועה בג'ונגל הזה, עם אנשים שהיא לא מתקשרת איתם, עם גבר שלא ממש מוצא חן בעיניה, והיא מצליחה דרך הג'ורג' הזה, שהוא בין איש ביניים כזה, שהוא מצד אחד איש לבן, שאפשר לתקשר איתו באנגלית, מצד שני דומה מאוד למקומיים, ולהביא את הפסנתר אליו, הוא בעצם סוחר עם בעל הבית עבור אדמות, ומקבל את הפסנתר.
ג'ורג' מגלם הרווי קייטל.
הרווי קייטל, כן. ואז מתפתחת מערכת יחסים מיוחדת מאוד בינה לבין ג'ורג'. ג'ורג' עושה איתה סך החליפין, תמורת, הוא רוצה שהיא תלמד אותו פסנתר, ובעצם הוא רוצה שהיא תנגן עבורו בפסנתר, והוא מוכן להחזיר לה את הפסנתר, חלק-חלק, קליד-קליד, כן? תמורת כל מיני דברים שהיא תעשה, כמו לנגן, כמו לנגן בזרועות חשופות, כמו לנגן כשהוא יושב ערום כיום היוולדו מולה, ומתפתחת ביניהם בסחר מחר הזה, מתפתחת ביניהם איזו מערכת יחסים אירוטית, מאוד מיוחדת, שלא מוכרת לנו בקולנוע. לכל המערכת הזאת עדה כל הזמן, הילדה, שהיא מצד אחד מקסימה, ומצד שני יש לה פרצי זעם כאלה, היא מרתקת, דמות מרתקת, וגם הבעל מגלה את העניין הזה. וכשהוא מגלה את העניין הזה, הוא מנסה למנוע את זה, בסופו של דבר הוא גם מעניש את אשתו, הוא קוטע לה אצבע, כעונש אכזרי מאוד, ובשלב מאוחר יותר הוא מגרש, הוא לא יכול, הוא לא מצליח להשתלט על התשוקה הזאת, והוא מגרש את אשתו, את הבת של אשתו ואת ג'ורג', והם מממשים בהמשך את היחסים שלהם ואת הפנטזיה הזאת במקום אחר, רחוק יותר. זאת עלילת הסרט.
You see, I'd like us to make a deal. There's things I'd like to do while you play. If you let me, you can earn it back. What do you think? One visit for every key.
דני, תודה רבה לך שגרמת עוד לתוכנית הזאת לשקוע בתוך
המצולות. יש שם המצולות, יש גם תביעה.
פלא. דני, יפה, עד כה סיפרת את זה מאוד מאוד יפה. ובכל זאת, למה הסרט הזה לדעתך היה כזו סנסציה? גם מבחינת המבקרים שעפו על הסרט הזה, גם מבחינת הטקס האוסקר, זכה בלא מעט פרסים מאוד חשובים, ואנחנו בדרך כלל יודעים שזה לא בהכרח תמיד משתלב, כן? גם קהל שמאוד אהב, גם מבקרים שמאוד אוהבים, וגם הפרסים זרמו. למה זה קרה לו לסרט הזה לדעתך?
אני חושב שקודם כל כי יש בו שילוב בין מה שאנחנו קוראים קולנוע אמנותי, נוכל להיכנס לזה, וגם יש בו איזה מין סיפור גותי, אפל קצת, מלודרמת משפחה, בגידה, תשוקה, והכל בסטאפ שאנחנו לא מכירים. זה,
נכון.
אתה רואה משהו שלא ראית, הכל זה שברי מבטים, וחוץ מזה אני חושב שיש פה באמת סרט פורץ דרך בכל מה שקשור למבט על יחסים, מבט של אישה, על גברים ונשים, ורק אישה הייתה, אני חושב, יכולה לעצב אישה כזאת. לא מושלמת, מלאה פגמים, הילדה שלה לא מושלמת, אבל אתה רוצה לשמוע ולראות דרך עיניים ואוזניים של אישה שמבינה בקולנוע, אז תשאל מישהי שמבינה.
אתה לא מספיק טוב לזה, די?
אני בטוח לא מספיק טוב, אבל למה?
אתה אומר by all means.
כן, אם יש לך אפשרות לדבר עם מישהו שמבין במשהו, אז דבר איתו.
אני יודע שלפעמים אתה צריך עזרה, ולכן מי שתעזור לנו השבוע היא המרצה לקולנוע ומבקרת הקולנוע של טיים אאוט, יעל שוב. היי יעל.
היי יונתן ודני.
ולא בפעם הראשונה.
נכון. אז יעל, תעזרי פה לדני שמתקשה. למה לדעתך הסרט הזה היה פורץ דרך? האם לדעתך הוא היה פורץ דרך?
הוא היה פורץ דרך, קודם כל זה יצירת מופת. עכשיו, מה הופך אותו ליצירת מופת? הוא סרט נורא מיוחד, באופן שבו הוא משלב באמת סיפור גותי, בנוסח של ענקת גבהים או ג'יין אר, משהו כזה על אישה במקום מבודד, ויחד עם זה הוא נורא מודרני, ויש בו נקודת מבט נורא מודרנית, והשילוב הזה הוא מאוד ייחודי, כי זה סרט פמיניסטי לחלוטין. עם זאת, שהוא נורא מסתכן, כי הוא בעצם מספר לנו כאן איזשהו סוג של סיפור על פרוורסיה, פטישיזם, ניצול מיני, מזה זה מתחיל, שגבר שמנצל אישה, וזה הופך בהדרגה, איך היא הופכת את זה לסיפור אהבה, שבו היא שולטת. וזה נורא מיוחד, המערכת היחסים ביניהם. אני לא חושבת שראינו דבר כזה. כן, זה לא 50, איך קוראים לזה?
גוונים של וואטאבר.
אלא, כן, זו סיטואציה שבה באמת, וזה סרט מלא, הרובד הסמלי שלו מאוד מאוד עשיר, ויחד עם זה הוא עובד לגמרי ברמה אנושית. גם בגלל איך שהוא כתוב, וגם בגלל המשחק המופלא של ארבעת השחקנים, ובעיקר של הולי הנטר המדהימה, ואנה פקווין המדהימה לא פחות, והרבי קייטל, שזה באמת מההופעות הכי מדהימות שלנו בקולנוע בכלל. זה קולנוע חושני מאוד, מאוד מאוד חושני, מאוד אירוטי, מנקודת מבט מאוד מורכבת באמת, כי כאמור זה מתחיל מזה שהוא מנסה לנצל אותה, ויחד עם זה, כן, היא הופכת את זה לטובתה, והמוזיקה מחשפת.
וואו,
ומה לא, אני יכולה עכשיו, אם להתחיל לדבר ברמה החושנית, החושנית הקולנועית, האילמות שלה היא נורא מהותית, היא נורא מהותית, כי היא לא נולדה אילמת, היא בחרה להפסיק לדבר, בגיל 6, משהו כזה. והיא בעצמה אומרת שהיא לא יודעת למה היא בחרה להפסיק לדבר, אבל באופן סמלי זה מתקבל, כן, אנחנו, כמו שאמרת, במאה ה-19, לנשים אין קול, וזה ביטוי מאוד מאוד מטאפורי של הרעיון הזה של לנשים אין קול, שמלקח מהם. ויחד עם זה, כמובן, הפסנתר הוא הקול שלה, וחלק מהכוח של הסרט זה שהיא כל כך קטנה, הולי הנטר, והפסנתר כזה גדול. זאת אומרת שיש לה קול אדיר דרך הפסנתר, והוא משחק עם זה כל הזמן, והפסנתר הוא מקבילה שלה, שזה מפותח לאורך כל הסרט בדימויים נורא יפים, כמו למשל, באמת, כשהוא נוחת על החוף לראשונה, וזה רק עוד באמת ארוז בתוך איזה ארגז גדול, היא שוברת שם איזה קרש, וזה משיטה את האצבעות, ומתחילה לנגן על כמה כלידים חשופים, זה נורא דומה אחר כך לסיטואציה שבה היא יושבת בבית של ביינס, ומנגנת על הפסנתר לעיניו, והוא נוגע לה בפיסת אור שנחשפת דרך אור בגרב.
כן.
והחשיפה של הפיסת אור, כן, דרך הגרב, זה כמו החשיפה של הפסנתר מתוך הארגז, וזה ממשיך. זאת אומרת, הסרט כל הזמן עובד על ה... היא שולחת לביינס קליד מתוך הפסנתר, אחרי שנלכדו כבר, והיא כותבת לו, כן, שאוהבת אותו, והיא מבקשת מביטה, לקחת את הקליד אל ביינס, ובתמורה בעלה חותך את האצבע ושולח במקום. זאת אומרת, הקליד של הפסנתר הוא כמו האצבע שלה, אז הסרט עובר על זה כל הזמן עם ההלהודים האלה, המטאפורים, שהחיבור בינה, כאמור, האישה הקטנה לפסנתר הענק, שזה נורא נורא יפה. והאופן שבו, בסופו של דבר, בין זוכה בה, כי הוא הביא לה את הפסנתר, וזה נורא חשוב, הוא מתנהג כמו המאורים, והוא לא יודע קרוא וכתוב, זאת אומרת, בניגוד לבעלה, שכאילו ממעמד איכשהו יותר כן, מחונך אנגלי, דווקא בנץ רואה משהו. אם זה שהוא מנצל אותה בהתחלה, הוא מקשיב. והוא נותן לה את הפסנתר, לאמנם מאלץ אותה, כן, לרכוש ממנו את הפסנתר, אבל הוא בעצם בכלל מספק את האפשרות הזאת. הבעל השליך את הפסנתר על החוף ולא על שום עניין בו, לא נתן, כן, בעצם לא הבין שמשהו עשה, זה השאיר אותה על החוף. ומשם חן צומח משהו נורא יפה, ובסופו של דבר היא באה אל ביינס, זאת אומרת, וזה חשוב כמובן, לא כשהוא רגע מסוים אומר, ההתנהגות שלנו, אני הופך אותך לזונה, והופך אותי לאדם נורא, ואני לא רוצה להמשיך, וזה הנקודה שבה זה מתחיל להתהפך. אז זה סרט באמת מחשף, אין, וזה גם מבחינת השום, בבא הקולנועי שלו, כל כך חושני בכל רמה, לא רק ברמה של הסקס שלהם, אלא הקולנוע שלו נורא חושני וגותי, שיש בו באמת משהו, אני זוכרת את החוויה הראשונה שלי, של הצפייה בסרט, אני, זה היה, זה עוצר לשימה, אני מיד רציתי לראות את הסרט הזה שוב, זה היה, אני לא ראיתי דבר כזה, קודם מבחינתי, כי היה בו איזה מין ממש תחושה של התגלות. לפני שנה, BBC ערכו סקר, בקרב מבקרי קולנוע, הם עושים כל שנה סקר על סקרי קולנוע כאלה, מרכיבים רשימות הסרטים הכי הכי בתחומים מסוימים. Mm-hmm. לפני שנה הנושא היה סרטי במאיות הגדולים ביותר, והיה לי הזכות להשתתף בסקר הזה, ולבחור את הפסנתר כסרט הכי אהוב אליי, mm-hmm. והוא אכן גם נבחר ברשימה של 100 סרטים למקום הראשון.
ומתחת לזה, קליאו מחמשת שבע של אניאס ורדה, שגם עליו הקדשנו, וגם לא הקדשנו תוכנית, ואתם מוזמנים להקשיב בפודקאסט שלנו של פסטיבל כאן.
יעל, את אומרת שבין שאר הסופרלטיבים הזכרת את המילה מחשף. Mm-hmm. ואני קראתי באיזשהו מקום ביקורת, שהמבקרת מידע, ביקורת מאוחרת, לא כשהסרט יצא, חזרה אל הסרט, והיא כותבת שבמשך זמן די ארוך, אחרי שהיא צפתה בסרט, כאבה לה אצבע. עכשיו, גם אם זה לא תיאור מדויק בדיוק של מה ש... אבל זה לתת, להעניק לסרט באמת כוח מחשף. זה השפיע, זה עשה סוגס, זה באופן סוגסטיבי, היא השפיעה על מה שהיא חשה באצבע בעקבות הקטיעה הזאת. הזכרת את הנגינה על הפסנתר, הדרך הארגז, הארגז ללא הקרש, שהיא מנגנת בתוכו, והארגז מוציא צלילים בהמשך. עוד לפני שהפסנתר עולה למעלה, היא מנגנת על קרש, ושגם הוא מפיק צלילים, וזה באמת, אפרופו אינטליגנציה, ואפרופו השכלה, ואפרופו מי יודע מה, זה מפליל אותה בעיני בעלה, כאישה אולי חולה, אולי אישה עם פיגור שכלי, הוא מעולם לא ראה דבר כזה, ובעצם... זה מסיט את הסרט למקום אחר של מהי אינטליגנציה ומהי השכלה. אני נזכרתי באינטליגנציות השונות של גארנר, שיש את האינטליגנציה הרגשית, אז במבחני האינטליגנציה הרגשית, בפסיכומטריה של אינטליגנציה הרגשית, ברור שבעלה פחות מצליח במבחן, לעומת הגבר ש... מבין שמה שהיא צריכה זה פסנתר, שאולי מבין שדרך הפסנתר, אפילו באינטואיציה, הוא יכול איכשהו להתקרב אליה. אני גם רואה עוד פרשנות לסרט. היא גיבורת הסרט, אומרים הגיבור, גיבור סרט במונחים התסריטאים, כאילו במונחים של הדרמה, שזה האיש שעושה, האיש שפועל, האיש שמבצע, והיא גואלת את הגבר.
נכון.
היא מתוך המצוקה שלה, נכון, היא שבויה, היא לא עכשיו עושה מהפכה שהיא יכולה לשנות את סדרי העולם, כי סדרי העולם הם ענקיים ועצומים, אבל היא גואלת בסוף את הגבר הזה, כי הוא מעיד על עצמו שהוא מוכה, שהוא מדוכה, שהוא רחוק, שהוא מבודד, שהוא חסר, החיים שלו הם חסרי תוחלת, והיא מעניקה לחיים שלו תוחלת, היא ממש גואלת אותו. וגם פיזית היא גואלת אותו. הוא נתפס לא כחלוץ. אם בעלה הוא מין חלוץ כזה, שיש לו איזה סיבות, הוא רוצה לקנות אדמות.
בעלה הוא קולוניאליסט.
כן, כן.
אם לא מובן המילה.
אבל מתוך שאיפות. יש לו, באידיאולוגיה שלו, יש לו איזה תוכנית.
קולוניאליסטית, כן.
ואילו ג'ורג' ביינס הוא כמו נקלע למקום הזה, אולי הוא ברח לשם. הוא חיפש גאולה בבידוד, והיא מחלצת אותו מהבידוד הזה, כי אין לו באמת גאולה. הוא איש סובל.
היא אומרת על הבת שלה, היא תוצאה של יחסים שהיה לה עם מורה שלה לפסנתר, שהיא אומרת שהוא הקשיב, אז הוא הפסיק להקשיב. באופן מטאפורי כמו, כי גם איתו היא לא דיברה. וכן, ביינס הוא זה שמקשיב באיזשהו אופן, ומשום שהוא מסוגל להקשיב, אז היא גם יכולה להושיט לו יד.
מה אמרת?
היא אמרת
שהיא תחזור
את הפיאנו על הבורד.
זה מאוד סייף. They are managing it.
She doesn't want it. She says it's spoiled.
I've been given the key.
I'll have it mended.
Hey, did you get the wine in there? The coffee in the tower, I'm on it. Too good. But the morning here, top of it.
She's Ada.
She's Ada.
You will regret it. It's your piano, I want you to...
She doesn't want it!
Sit down.
Oh, it's over!
Sit down! All right, we'll throw it over.
הם מפליגים, כן, לגור במקום אחר, שוב חוזרים, כמו שהגיע דרך הים, הם מפליגים שוב דרך הים למקום מגוריהם החדש בניו זילנד. אחרי שכל הסרט הוא סביב הפסנתר, זה חשוב גם לציין, כשהם עוזבים את ניו זילנד ומעלים את הפסנתר על סירה בדרך לאונייה, והפסנתר כבד מדי והם חייבים לדחוף אותו למים, ואז היא בעצם מכניסה את רגלה בחבל בשביל למות ביחד עם הפסנתר. שזה המשך החיבור שלה, כמו הפסנתר, האמא שילדה אותה, זה ממש כמו איזה חבל טבור ביניהם, והיא נופלת איתו למים, בכוונה לטבוע, ואז היא עושה את הרגע של ההחלטה, כמו שאומרת, הרצון שלי חזק ממני, והיא נולדת מחדש מתוך המים. עכשיו זה מאוד, זה כבר סמליות הכי ברורה שיש בסרט, אבל זה עובד יפה, כי זה בכל זאת, כי הפסנתר באמת היה שם כל כך מהותי להגדרה העצמית שלה, ועכשיו היא צריכה להגדיר את עצמה מחדש, בלי הפסנתר הזה. היא לא מוותרת, היא כן תקבל אצבע חדשה, ותקבל פסנתר חדש, וגם כל חדש, כי בסוף הסרט היא מתחילה ללמוד לדבר מחדש עם בין, זאת אומרת שלא לקח לה את הקול שלה, אלא החזיר לו אותו, ואז איתו היא גם יכולה להתחיל לדבר. אני, כאילו, מה שיפה עם כל זה שהסרט, מבחינות מסוימות כאמור, הוא מאוד מטאפורי ומאוד אפשר, ואני יודעת שיש מבקרי קולנוע שיש להם, גברים, סליחה, שיש להם קושי עם זה, שזה נראה להם כמו של ניסוחים ככה שאפשר להעביר את האצבע מסמל לסמל, הוא נורא עובד, אבל לא רק, זאת אומרת, הוא עובד ברמה אינטלקטואלית, הוא עובד ברמה אנושית, רגשית, מאוד.
למה את אומרת גברים במיוחד?
כן, אני חושבת על מישהו מסוים שטרח לציין לא פעם שהוא לא אוהב את הסרט הזה. אז זה למה. לא אתם בתוכנית.
כן, כן, אוקיי. אנחנו אוהבים את הסרט.
אבל לגמרי, זאת אומרת, זה הפך לנושא כאן בארץ.
בגלל שזאת בימאית אישה, בגלל ש... כן?
בגלל שזה נראה לו כמו איזושהי תזה פמיניסטית פשטנית, משהו כזה, ושלא סוג של מניפסט פמיניסטי במקום להיות סרט, ולא לבחין בכל היופי הקולנועי שסביב מה שהוא קרא לו מניפסט.
עכשיו אני רוצה לשאול אתכם לגבי ההישגים של הסרט הזה. ההישגים שלו בפרסים ובהכרה הם מאוד מרשימים. מעבר לזה שיש פרס אוסקר לשחקנית הטובה ביותר, אולי הנטר, ולתסריט הטוב ביותר, המקורי הטוב ביותר, לג'יין קמפיון.
והסרט הראשון אי פעם בפסטיבל קאן,
כן.
של במאית שזכה בדקל הזהב, אם כי הוא זכה בו במשותף עם סרט של במאי סיני. שלום לפילגש, צ'ן קייגר. אז כאילו נתנו לה חצי פרס. אבל זה לא רק הראשון, זה גם אחרון, כי עדיין לא היה אף סרט שהצליח להצטרף אליו של במאית מאז ועד היום.
זהו, זה...
פעם היחידה, אי פעם בתולדות פסטיבל כאן,
כן.
שסרט של במאית זכה בפרט דקל הזהב, היה ב-1992,
הרבה שנים. וזה תמיד מפתיע אותי, שהבימאית ג'ן קמפיון היא אחת מרק 5 נשים שהיו מועמדות אי פעם לפרס הבימאית הטובה ביותר, ומצד שני זה לא כזה מפתיע. אוסקר עשה כל כך הרבה שגיאות וטעויות, הייצוג באוסקר הוא כל כך לא משקף כלום, יש לו כל כך הרבה כתמים בעברו, אז זה מפתיע ולא מפתיע.
לא, תראה, אוסקר באמת, אתה יודע, זה באמת מין מסה כזאת שבוחרת בקולות, וכן, כן, יש פוליטיקה. זה קצת התעסק בפוליטיקה של הקולנוע. הפוליטיקה של סרט ספציפי כן. בשנה מסוימת, והפוליטיקה הכללית של הקולנוע. כשאתה שואל את עצמך איך כל כך מעט סרטים של נשים מגיעים לפסטיבלים, איך כל כך מעט סרטים של נשים מתקבלים לפסטיבלים, ואיך כל כך מעט מהם זוכים, אז אתה יכול להבין שיש פה איזה דומיננטה גם מקומית, גברית, ששולטת תעשייה מאוד מאוד, תעשייה או אמנות, מאוד מאוד לא שונה מהרבה מאוד תעשיות ואומניות אחרות, ששליטה כן. גברית עם מסורת מאוד מאוד חזקה. אתה תבדוק רק למשל מי מנהלי שלושת הפסטיבלים הגדולים, לא בארץ אגב, אבל בעולם, כן? ותראה, גברים, 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 מסורת ארוכה של גברים, מיושב ראש חבר השופטים, כמה גברים, ואז אתה יכול להבין שכל המהלך הזה הוא גם לשים פחות סרטים מלכתחילה, פחות סרטים נשים מצליחות לביים, כי ניתן להם לביים, כי מאשרים להם לביים.
כי זה נתפס על ידי המשקיעים גם, שמה זה, בימאית אישה? זה צריך להיות פה מישהו? דיברו על זה כאן הרבה בארץ, בימאיות נשים, שדווקא בישראל יש פריחה מאוד יפה בשנים האחרונות של סרטים של בימאיות. שמדברות על זה שתמיד המשקיעים הם מסתכלים, אומרים, מה, בימאי הוא צריך מרפקים, צריך להיות דיקטטור, צריך להיות, זה כאילו אפיונים כאלה שהם סטריאוטיפית משויכים לגברים.
אני מכיר את
יעל. עכשיו, וגם נשים עד השנה עבדו עם תקציבים יותר נמוכים, כי לא נותנים להם לביים תקציבים גדולים, ועד השנה, דרך אגב, זה ממש מתסכל. הייתה אמורה להיות השנה של הפריצה הגדולה, כי באמת, אני ממש עוזבים פה את הפסנתר, אבל הוליווד נתנה, כן, לבמאיות לביים את הסרטים הכי גדולים של השנה מבחינה תקציבית, ומבחינת ציפיות לקהל, כמו מולן, כמו אלמנה השחורה, ועוד כמה שכאלה.
גם סרטי גיבורי על, כן.
כן, כן, כל סרטי גיבורות על. זאת אומרת, בסוף נתנו לגיבורות על או בסרטים, ווונדר וומן 2 כמובן, ואז מה קרה? אני לטענתי, לא, הקורונה השנה ממש את מה שהיה אמור להיות הגל הנשי של במאיות ושל סרטים שעולים 200 מיליון דולר ומספרים על גיבורות על. זה ממש, זה כאילו מזימה
קוסמית.
אני מצאתי את הסיבה האמיתית לקורונה, כן.
בין חמשת המועמדים לאוסקר של 2020 אנף אישה. היו חמישה גברים.
כן, אתה מדבר על 2019 שהיו מועמדים ב-20. וכן, וזה שגרטה גרוויג לא קיבלה מועמדות על נשים קטנות, זה לא לעניין, אני אגיד.
עכשיו, פה נשאלת השאלה, אתה יודע, כשאנחנו שומעים על פתאום ה-BFI עושה מין רשימה של סרטים של נשים. אז מצד אחד אתה אומר, רגע, 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 למה צריך לעשות רשימה של סרטים של נשים? ג'יין קמפיון לא יכולה לקבל מקום מעולה ברשימת המאה בכלל? אניס ורדה לא אמורה להתברג מאוד גבוה ברשימת הבימאיות הטובות בכלל? ואז אתה מסתכל בעצם על הסטטיסטיקות, ואתה אומר, וואו, כנראה שאנחנו נמצאים פה באיזה פלונטר. מצד אחד אנחנו צריכים לדאוג לנראות, כלומר, לשים את הרשימה הזאת, זה, מצד שני, אתה גם מפחד שאם אתה שם רשימה של נשים, אז אתה אומר, אוקיי, אז זה בגטו, יש להם רשימה נפרדת, אנחנו לא מערבבים אותם עם הגברים, אתה מבין? יש כאן, אנחנו תקועים פה, לא?
אני חושב שבתן וכך, במה שאתה מפסיד מזה, במה שאתה מרוויח, כי אם לא תעשה את זה בכלל, אז אין לזה רישום בכלל, אין לזה עסקור. אז וואו, יש פה 100 סרטים ממש טובים שעשו נשים. אז זה לא הצליח להתברג ברשימה ההיא, מכל מיני סיבות. ככה מייצרים תודעה חדשה. ככה מזיזים דברים, לאט. זה לא דברים שקורים ביום אחד, ויכול להיות גם רגרסיה, ואני לא יודע.
אתה יודע מה זה מזכיר? כשדיברנו על סרטי הקהילה הגאה, זה מאוד דומה. כלומר, גם אז דיברנו על הייצוג, שהיה ייצוג מרושע של הומואים ולסביות על המסך, שלאט לאט, כמו שדיברנו עליו בתהליך איטי, הייצוג שלהם הלך והולך ומשתפר, ועדיין לא הגענו לנקודה נכון.
זה אותו מבקר קולנוע שקודם הזכרתי, בלי לנקוב בשמו.
נראה לנו רמזים פיזיים.
הרכיב רשימות של הסרטים הגדולים ביותר, של ה-40 שנה האחרונות, של ה-100 שנה האחרונות, וכולם היו סרטים של גברים על גברים, ושם הוא גם כתב בזה. ואני לא אכליס את הפסנתר, כי למרות שכן, כי אני לא אוהב את הסרט הזה. למי שמתלונן, למה אין פה? למי שמתלוננת, בואו נגיד, למה אין ברשימה של סרטים של במיות? כי הנה, אני לא אוהב את הפסנתר. זאת אומרת שה... אז היות ומרכיבים רשימות כל הזמן, והיות וכשמרכיבים רשימות, אנחנו מקבלים שוב סרטים של גברים על גברים, אז כן, אז אין ברירה אלא לייצר את ה... את הגטו הזה ולקוות שהוא יעזור באמת להציף סרטים, כמו שאמרת.
אני בכל זאת אומר משהו להגנת מי שכתב ביקורות לא חיוביות על הסרט. ראשית, צריך תמיד להיזהר שלא לגונן על סרט בגלל נסיבות הפקתו, בגלל מי שעשה אותו. אפשר גם לא לאהוב סרט גם אם יש מסיבות אחרות. זאת אומרת, צריך להיזהר רגע מכל מילה שנאמרת ביקורתית על מישהו או על משהו, מיד לייחס לזה שלא לגופו של עניין. אחת הסיבות שאני, בוא נגיד, אני יכול להבין, אבל לפעמים אולי אפילו קצת מזדהה עם סוג מסוים של ביקורת שיש כלפי הסרט הזה, יש בו תחושה שהוא מודע כבר בעצם עשייתו, הוא מפנה קצת תשומת לב אליו, כאומר, אני סרט, נקרא לו במרכאות, אומנותי, חשוב, אולי באמת במידה לא, יש כאלה, לא מספיק, נגיד, מדודה, באמת במינון שבין הפניית תשומת הלב אל הדימויים, אל המטאפורות. מתי הדימויים, אצלי, מתי דימויים ומטאפורות? בספרות גם, בקולנוע יש פחות דימויים, יש בעצם רק מטאפורות, כן, את המילה כמו. כשזה לא ארוג וסרוג היטב בתוך כלל הדברים, אלא יש הפנייה כזאת שאומרת לי עכשיו, תסתכל, עכשיו אני מסביר
עכשיו
לך.
עכשיו שים לב לאלגוריה הזאת.
שים לב לאלגוריה. אני אוהב שהדברים, אני מגלה אותם אחרי ולא נמצאים זה לצד זה, אלא אחד, זה מתחת לזה, ויש בסרט איזושהי עודפות.
אני לא חושב... מסכימה איתך כאן בכלל, כי אני זוכרת את החוויה הראשונית של הצפייה שלי בסרט.
אז אני שייך לאלה שהעודפות הקסימה אותי. אני שייך לאלה שהעודפות הקסימה אותי, והתארתי, יש פה עודפות. זה סרט עמוס מאוד, כי יש גם את הצד, קראנו לו גוטי, אפל כזה, לא מובן, מסתורי קצת, יש דברים מסתורים. עם כל זה שזה סרט על קולוניאליזם, הגיאוגרפיה ממש לא ברורה. אתה ממש לא מבין איפה גרים אלה, איפה גרים... אתה לא מבין כלום, כי זה מין... הכל דרך התודעה שלה, שהיא לא מבינה, והיא לא פיינחה את המקום הזה, לחלוטין. אתה לא מבין איך הולכים ממקום למקום. אתה מופתע פתאום, יש...
כן, אתה לא מבין מאיפה הגיע פתאום היער העצום הזה, מאיפה חלקת הבוץ הזאת.
שלא לדבר, יש את הסצנה המופלאה הזאת, באמת שפתאום יש מעין הופעה כזו, ויש קהילה, אתה מגלה שיש קהילה.
כן, אתה לא מבין מאיפה הם נוצרו.
לא, יש קהילה, ילדים עושים, שמזכירה מאוד באמת את הדברים שאנחנו רואים אחר כך בסרטים, שנעשו בסוף המאה ה-19, פתאום מופעות כאלה עם מלאכיות, ועם ייצוג של כוכבים, ומין מגדה כזאת שהילדים, והביטוי הזה, שאולי יש שם איזה רגע של מידע בעיניי, ככה שאני, שהראו פעם ראשונה סרט לאנשים מהעולם השלישי, אז הם מסתערו על המסך כי הם לא הבחינו בין מציאות, אז יש פה איזה, הקהל מתנפל על המסך כי הוא מאמין יותר מדי לצלליות, שם הרגשתי קצת אי נוחות, וזה קצת התנסות של הסרט כלפי הילדים, אבל אני בטוח שלהגנתה יכולה להגיד שזה מתועד כאירוע שהתרחש פעם וזה קרה, אז אני הוקסמתי, אני זוכר את הקסם הזה של הדברים שלא מסתדרים לי, שלא קראתי, באמת הייתי בתוך מין משהו שהוא ספק חלום, כן, לא כל כך אגדה, אני הרגשתי כמו במשהו שמתחלף בין חלום מתוק לסיוט, ככה הרגשתי, פחות אגדה מסודרת, כי אגדה בסוף יש לך את האור ואת השמש ואת החושך, אני לא כל כך יודע מי הרע פה ומי הטוב פה, ומין, היא לא מסודרת כל כך. אז החוויה שלי הייתה, אבל אני יכול להבין, את מבינה מה שאני מתכוון, זה שיש לו נקודות שמישהו יכול לפענח אותם כחולשות.
בקיצור, אתה מעביר ביקורת על הסרט. יכולת לעשות את זה ב-20 שניות.
אתה מעביר ביקורת על הביקורת שלי ב-5 שניות?
כן, אתה רואה שאפשר לעשות את זה קצר?
אני כל כך טוב ליעל שהיא רחוקה מפה.
שוב, נקודת המוצא של כל הסיפור שלנו, זאת אומרת, היות בן אדם בחר אך ורק סרטים של גברים על גברים.
אנחנו חוזרים למבקר.
זה לא אף סרט של אישה, זה היה, לא, בדיוק, לא, משם אתה הלכת, אני רוצה, והסיבה שהפסנתר עלה זה משום שהיות לזה סרט כזה מהולל, שבימה במאית, אז הזכיר אותו כסרט שהוא לא טורך לכלול אותו. יכול לה, אם היה מזכיר סרט אחר שהוא לא כולל אותו, כן, אז זה היה, היינו מדברים עליו כאילו באופן של מותר לו לאהוב את הסרט. בעיקרון זה היה סוג של הסרט, הנה הסרט שנשים כנראה אוהבות ואני לא. אבל יש משהו שהוא באמת, אני חושבת שהוא, אמרתי את זה קודם, למה באמת אני חוזרת על עצמי, זאת אומרת שאם כל הסמלים האלה שנמצאים שם, הוא קודם כל עובד ברמה רגשית חושנית, ואני לא הרגשתי שהיא מצביעה לי עם האצבע, תראו, תראו, תראו. אני בעצם, זה היה יותר עבודה של פענוח בצפיות חוזרות, כי בצפייה ראשונה אני נגרפתי לתוכו לחלוטין, וזה משהו שקורה לי מדי פעם בסרטים, אבל לא לעתים יותר מדי קרובות, כי רוב הסרטים כבר לא, אתה רואה את העבודה ברוב הסרטים, ופה כאמור ההיגרפות לתוכו, מה שקראתי מחשש, זה היה באמת תחושה שזה כאילו בתוך איזה רומן גותי, מטיילת בין הדפים של רומן גותי ו...
איפה ההמשך של הסרט הזה? איפה הקולנוע שממשיך את הסרט הזה? איפה...
קודם כל, ג'יין קמפיון היא במאית נפלאה, שעשתה עוד כמה דברים נפלאים. הפסנתר זכה באמת למעמד שלו, אבל היא עשתה כל הסרטים שלו נורא מעניינים. גם הסרטים שפחות מושלמים. או שפחות כן מושלמים. וגם היא עשתה לטלוויזיה את Top of the Lake, גם סדרה שתי עונות מדהימות בעיניי. זה מהדברים הכי טובים שאני ראיתי בטלוויזיה, מבחינה, וגם שם היו פגמים, אבל היה בהם עוצמה הומניסטית, אנושית, מדהימה, והמון אווירה. אתה רואה שהיא במאית באמת כל רמה חבריה. אבל אני גם, למשל, לסרט שהיא עשתה, בעברית קוראים לזה תשוקה חותכת, שזה מותחן אירוטי עם מג ריין ומרק רופלו, שמבוסס, אני לא יודעת אם הספר כל כך טוב כנראה, העלילה הבלשית שם הייתה פגומה, וחלק מהמבקרים הלכו עם זה, שהעלילה הבלשית היא פגומה, אבל שגם הוא סרט כל כך ראשוני, כל כך הנקודת מבט שלו מרתקת, ונתנה למג ריין לעשות תפקיד כל כך יוצא דופן בקריירה שלה, אני חושבת שהסיבה העיקרית שהסרט נכשל, זה שאנשים התקשו לקבל את מג ריין בתור מישהי שאינה חמודה מקשרי פגש שצא לי, אלא בתור אישה בוגרת, מינית מאוד, שחושקת בשוטר שהוא טיפוס קצת בעייתי כזה, זה סרט שבצפיות חוזרות רצו יותר ויותר, כי הסיפור הבלשי כאמור הוא די בסיסי כזה, והלכתי אבל עם הקולנוע המופלא שלו. אז היא במאית מרתקת, והסרט בשנים האחרונות שנראה לי מושפע מהפסנתר, דיוקנה של אישה עולה באש, מתחיל ממש כמו הפסנתר, מתפתח למקום אחר, אבל כל הפתיח שלו כל כך דומה, הרעיון של אישה, של אמנית, שמגיעה לאיזה מקום, לחוף מבודד, ומשם המשיכה הלאה, וזה מתפתח למקום אחר. גם בו היה אלמנטים של איזשהו סוג של סיפור גותי, ואהבה אסורה, וחיבור ביניהם היה לי מעניין. אז אני די בטוחה שכן, שיש קשר של השראה בין הסרטים האלה.
סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לתוכנית שלנו יש עוד עשרות תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, וביניהן על עוד סרטים שביימו נשים, כמו קליאו מ5-7 של אניאס ורדה, מצוינת, סרט מעולה, ואבודים בטוקיו של סופיה קופולה, ואפס ביחסי אנוש הישראלי
של טליה לוי.
בהחלט, בהחלט. וכמובן עוד הרבה מאוד סרטים מבימאים ומכל קצוות תבל בהרבה מאוד שפות, אתם רק צריכים לבחור. אז כל מה שאתם עושים זה נכנסים לאפליקציה שלנו שקוראים לה כאן, פשוט כאן, או לכל אפליקציית פודקאסטים אחרת שאתם מעדיפים, נכנסים לפסטיבל כאן וכל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו שלומי יצחק, לעורכת הטכנית שלנו חן עוז, תודה רבה גם למי שהביא אותנו לשידור, אבי שמאי וצח סלוצקי. ואנחנו רוצים להגיד תודה למבקרת הקולנוע ולמרצה לקולנוע יעל שוב. תודה שהיית איתנו.
תודה לכם.
אני הייתי יונתן גת, ודני מוג'ה, רציתי להגיד לך תודה רבה שהיית איתי.
תודה יכול... לך.
אתה יכול לקחת את ערימת התווים שלך, ולהפליג מפה. אני לא מבטיח לך שהפעם אני יכול לעזור לך להגיע לחוף מבטחים, כן?
תשמע, כמו שאתה רואה, הרפסודה של התוכנית שלנו היא רפסודה קטנה, יכולה להכיל כן? רק אדם אחד, אז
כן?
אני רוצה לבשר לך שעל חשש, אני אמשיך על הרפסודה בלעדיך.
מאוד, אני מאוד מודה לך על הפרגון ועל הושטת היד, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם פסטיבל כאן וסרט מעניין נוסף. ביי ביי.
תודה רבה, ביי.
ביי.